Sorry. טוב, שלום, אנחנו עדיין בשימי בן גרה. דיברנו על החטא אצל שימי בן גרה ואמרנו ש... כלומר, אני אינני רואה מנוס בהבנת הצבא של דוד על שימי, אלא אם כן אנחנו נניח שאחרי ההתפייסות ביניהם, כשדוד עבר את הירדן, שימי בן גרה חטא עוד משהו, אחרת העניין איננו ברור, וההצעה הייתה, ההצעה שלי הייתה ששימי בן גרה שיתף פעולה עם שבע בן בכרי, בסך הכל אנחנו מדברים על אותה משפחות, שבט בנימין, ולכן דוד אומר לשלמה שכדאי לו, כדאי לו להיפטר ממנו. הוא אומר לו, ואתה אל תנקהו כי איש חכם אתה וידעת את אשר תעשה לו והורתה את צוותו בדם שאול. כאן אם כן יש בעיה, מצד אחד יש צורך להרוג את שימי כפי שהסברנו, ומצד שני דוד נשבע לו שלא יהרוג אותו. נראה את הפרשה הזאת, אולי נשלים אותה כאן. פרק ב' פסוק למד וב, וישלח המלך ויקרא לשימי.
הוא נשבע, דוד נשבע לו, אבל שלמה לא נשבע לו.
כן, אבל ההיגיון פשוט אומר ששלמה חייב את השבועה של דוד, ושלא יכול להפר אותו, הוא יורש אותו, אז אומנם אין אדם מוריש שבועה לבניו, אבל על פניו נראה כאן בהיגיון הפשוט שהוא מחויב לשבועתו של דוד. ובכן, בפרק בפסוק למדו, וישלח מלך ויקרא לשמעי, ויאמר לו, בנה לך בית בירושלים, וישבת שם, ולא תצא משם ענה וענה. כנראה גם מתוך כוונה שלא יחבור לשבט בנימין, כיוון שהחברה שלו עם שבט בנימין גרמה צרות בפעמים הקודמות. והיה ביום צאתך ועברת את נחל קדרון, ידוע תדע כי מות תמות, דמך יהיה וראשך. ויאמר שמעי למלך, טוב הדבר כאשר דיבר אדוני המלך, כן יעשה עבדך, וישב שמעי בירושלים ימים רבים. ויהי מקץ 3 שנים, ויברחו שני עבדים לשמעי אל אחיש בן מעכה מלך גת, ויגידו לשמעי לאמור הנה עבדיך בגת, ויקום שמעי ויחבוש את חמורו וילך גת אל אחיש לבקש את עבדיו, וילך שמעי ויבא את עבדיו מגת. ויוגד לשלמה כי הלך שמי מירושלים גת וישוב. וישלח המלך ויקרא לשמי ויאמר אליו ולא השבעתיך ואדוני והעיד בך לאמור ביתו יום צאתך והלכת ענה וענה ידוע תדע כי מות תמות ותאמר אלי טוב הדבר שמעתי. ומדוע לא שמרת את שבועת אדוני ואת המצווה אשר ציוויתי עליך. ויאמר המלך לשמי אתה ידעת את כל הרע שידע לבבך עם אשר עשית לדוד אבי וישיב אדוני את רעתך בראשך. המלך שלמה ברוך וכיסא דוד יהיה נכון לפני אדוני עד עולם, ויצב המלך בניו בן יהוידע ויצא ויפגע בו וימות, והממלכה נכונה ביד שלמה. כלומר, ברור שיש כאן איזושהי עילה, העובדה שאחי שפר את המעצר, עדיין הדבר הזה דורש איזשהו קשר הגיוני אל מה שאנחנו מדברים, בגלל שאם יש כאן שני דברים מקריים, מצד אחד שאני אומר מרד בדוד, ומצד שני שכאן נפאר את המעצר כי הלך לחפש את עבדיו, אם הקשר בשני הדברים האלה מקרים, אז הסיפור נשמע בהחלט לא טוב. ההיגיון נראה לי בשני הסיפורים הוא היגיון שקיים לא רק כאן. בזמנו כשלמדנו ספר שופטים עסקנו בסוגיה דומה לגבי יפתח. יפתח כידוע נדר את נדרו, והיה כל היוצא מדלתי ביתי, והיה כל היוצא שיוצא מדלתי ביתי לקראתי בשובים שלום מבני המון, והיה להשם ועליתי ועולה. בסופו של דבר יוצאת ביתו לקראתו, מעבר לשאלה אם הנדר הזה מתנחל ומה המשמעות שלו, ולא הסוגיה שלנו כרגע, חז"ל מעלים את השאלה מדוע הוא לא התיר את הנדר. ומציעים שפנחס היה מתיר לו את הנדר, כי לא היה שם פנחס שיתיר לו את הנדר. ונותנים לנו שם איזשהו חז"ל סיפור דמיוני, ואומרים שפנחס אמר, אני כהן גדול, שהוא יבוא אצלי. יפתח אמר, אני השופט, המושיע את ישראל, שהוא יבוא אצלי. בקיצור, אף אחד לא רצה לבוא לשני, בין שניהם את העלובה הזו. אז הוא כפשוטו איננו מתקבל על הדעת בעלי. באמת, מה, בגלל מין שאלה מוזרה כזאת, מי יבוא אצל מי? אז מתה אותה נערה. אני חושב שבסך הכל למד שם דבר עקרוני בדיון בין יפתח לבין פנחס על פי אגדת חז"ל. אני חושב שהיו הרבה מאוד אנשים שרצו שיפתח יתיר את הנדר. יפתח כמובן רצה להתיר את הנדר כדי שביתו לא תמות. יפתח לא היה שם אדם אהוד, ולמרות זאת אני חושב שהרבה אנשים רצו שהוא יתיר את הנדר, והם ייכנסו אחריו צמוד, כן, הוא ייכנס והם יד אחריו צמוד. וכוונתי לכל זקני גלעד שנשבעו ליפתח, השם יהיה שומע בנותינו, אם לא כדברך כן נעשה, והוא השביע אותם על כך שאם הוא מנצח את בני עמון, אז הוא יהיה לראש לכל יושבי גלעד. הם לא היו מעוניינים. יפתח היה בן אישה שונה, והיה מישהו שר להם, ולא היה מחובר איתם. אנשי גלעד מאוד לא היו מעוניינים שיפתח יהיה ראש, אבל הם נשבעו לו, ולא הייתה להם ברירה, והם לקחו אותו בעל כורחם. והסיפור הזה של הנדר של יפתח נפל לידם כמוצאי שלל רב. כך אני מבין את זה. כמוצאי שלל רב. יפתח יתיר. אתה מתיר? אז גם אנחנו יכולים להתיר. כלומר, יש כאן דבר ברור בעניין הזה. אם מתירים, אז מה מתירים? יש גם מין אגדה כזאת, לא יודע בדיוק את המקור שלה, יוסף ופרעו שנשבע לו שהוא יספר שפרעו לא יודע את אחת משבעים לשון, היה צריך לדעת שבעים לשון. פרעו רצה שיוסף יתיר את השבועה שנשבע לאביו, שלא יקבור אותו. אז הוא אמר, אם אני אתיר את השבועה הזאת, אז אני אתיר גם את השבועה הזאת, ואז אמר, עליהו לקבור את אביך כאשר ישביך. העיקרון בכל המקומות האלה הוא אותו עיקרון. ברגע שאנחנו מדברים על איזשהו עימות, אם אנחנו מקבלים בין כללי הדיון בינינו שאפשר להתיר, אז אם אפשר להתיר, אז אפשר להתיר את הכל. באופן עקרוני, אי אפשר, זקני גלעד לא יכלו להתיר את שבועתם. מדוע לא יכלו להתיר את שבועתם? כיוון ששבועתם הייתה על דעת יפתח. ואם השבועה היא על דעת יפתח, אז אי אפשר להתיר שבועה שנאמרת על דעת מישהו בלי שהוא מסכים. ויש לנו דוגמות לזה בכמה מקומות שאי אפשר להתיר כסדר, זה בעצם עולה מתוך דברי הגמרא בנדרים, וגם עולה מתוך כמה מדרשים וכמה אגדות במקומות שונים. אבל אם יפתח מתיר את שלו, אז על אותו בסיס אנחנו גם מתירים את שלנו. כאן כמובן עלתה השאלה, אינטרס של מי זה שיפתח יתיר את נדרו? אם זה אינטרס אישי שלו, אז אם אתה, אז הוא צריך לבוא אל יפתח. סליחה, אז הוא צריך לבוא אל פנחס. אתה בא, אנחנו אחריך. אם יפתח בא ואומר, תשמעו, זה עניין לאומי, ואתם צריכים לעזור לי להתיר את הנדר, ופנחס בא אליו, אז ממילא זקני גלעד בחוץ. בעניין הזה. אבל לעניין שלנו היה ברור העניין, ולכן יפתח לא היה מוכן להתיר את נדרו. אמרתי, תתפוצצו, אני לא אתיר את הנדר. הבת שלי יקרה לה מה שיקרה. אני לא מתיר את הנדר, ואני ביד חזקה, ובזרועות דויהו, חימה שפוכה אם לא חלכם. ובאמת זה מגיע בסופו של דבר שמתים שם 42 אלף איש כתוצאה מהעניין הזה, וזאת נקמה על מות בת יפתח. במידה רבה, לא ניכנס שם לכל הסיפור הזה, אבל ודאי קיימת זיקה בין הנדר לבין השבועה. גם כאן, על פניו נראה ששלמה יוצר זיקה בין שתי השבועות. בין השבועה שדוד נשבע לשימי שלא ימית אותו, לבין השבועה ששימי נשבע לדוד שלא יוצא מירושלים. וכאשר שימי מפר את השבועה ויוצא מירושלים, אז אומר לו שלמה, עכשיו אני פטור מלקיים את השבועה של דוד אליך. דוד אולי לא יכול היה לעשות זה, בגלל שהזיקה הזאת היא זיקה קצת מלאכותית, אשמח מה אתה מחבר שתי השבועות האלה. אבל כיוון ששלמה מחויב לשבועה של דוד, רק בואו נגיד באופן לא פורמלי, הוא מחויב לזה מבחינה מוסרית, כיוון שזה אביו, והוא ממשיך את דרכו, אז לכן הוא מחויב לשבועה. וכאן הוא אומר לשימי, תשמע, אם אתה ככה מזלזל בשבועה שלי, שלא תתפלא שאני מזלזל ככה בשבועה כלפיך, והדבר הזה הוא אצל שלמה הילה כדי להרוג את שימי, וזה מה שאומר לו שם מראש דוד, ואתה אל תנקר, כי יש לך כמה, אתה כלומר תמצא איזושהי תחבולה, איך אתה יכול לעקוף את השבועה. טוב, נחזור בעצם לסיפורים אחרים, עברנו עליהם מלמעלה, נעבור עליהם עכשיו בפנים. פסוק ג' ויבוא אדוניהו ויחגיד אל בת שבע עם שלמה, ותאמר שלום בואיך ויאמר שלום. דיברנו על זה בפרטים. ויאמר הדבר לי אלייך ותאמר דבר. ויאמר את ידעת כי לי הייתה המלוכה ועלי שמו כל ישראל פניהם למלוך, ותסור המלוכה ותהי להכי כי מהדברי הייתה לו. ועדה שאלה אחת אנוכי שואל מתחת תשיב את פניי ותאמר אליו דבר. ותאמר אמרי נא לי שלמה המלך כי לא ישיב את פנייך ויתן לי את אבישג השונמית לאישה. ותאמר בת שבע טוב אנוכי אדבר עליך אל המלך. ותאמר בת שבע אל המלך שלמה לדבר לא על אדוניהו. ויעקב המלך לקראתה וישתחו לה וישב אל כיסו וישם כסה להם המלך ותשב לימינו. ותאמר שאלה אחת תנא אנוכי שואל מתחת אל תשב את פניי. ויאמר המלך שאלי מי כי לא ישיב את פנייך. ותאמר יותן את אבישג השונמית לאדוניהו אחיך לאישה. ויען המלך שלמה ויאמר לאמו, ולמה את שואלת את אבישג השונמית לאדוניהו? והשאילה לו את המלוכה, כי הוא אחי הגדול ממני, ולא הוא לביתר הכהן, הוא ליואב בן צרויה. וישמע המלך שלמה באדוני לאמו, כה יעשה לאלוהים וכה יוסיף, כי בנפשו דיבר אדוניהו את הדבר הזה. ואתה אחרי אדוני אשר הכנני ויושבני לכיסא דוד אבי, ואשר עשה לי בית כאשר דיבר, כי היום יומת אדוניהו. וישלח המלך שלמה ביד בניהו בן יהודה ויפגע בו וימות. בואו נדבר כאן על השיח, ומהנחה שבת שבע לא הייתה טיפשה. אז מה עומד פה מאחורי השיח הזה? ומה בת שבע בדיוק לא הבינה? אני חוזר למה שדיברנו כבר בפרק א'. אבישג הייתה מוחזקת על ידי העם כאשתו של דוד. הרי היא ניתנה לדוד כדי שיוליד ממנה בן. ואמרנו כבר, ההבנה הייתה שדוד כבר לא הצליח להוליד ממנה בן בגלל זקנתו. לא הצליח להוליד ממנה בן, ואז ואדוניה בן דוד, בן חגית, מתנשא לאמון ימלוך. אבל האמת היא שבת שבע לא ילדה בן בגלל ש... והמלך לא ידע. המלך החזיק אותה שם כסוכנת, כמשרתת, כפיליפינית במושגים שלנו, ולא כאישה. בתוך בית המלך, בת שבע שחיה בתוך בית המלך, לא חיה בחוץ. אצלה באופן ברור מאוד, אבישג הייתה מוחזקת כמשרתת. בעם בחוץ, בת שבע הייתה מוחזקת כאישה. מבחינת הבנת העם, אם אדוניה לוקח את אבישג לאישה, כלומר לוקח את אשתו של המלך, אז שלוש נקודות. כן, בואו נגיד, זה אומר שהמאבק על המלכות עוד לא הוכרע. ושעדיין יש לאדוניהו סיכוי בהתמודדות על המלכות, שהרי הוא לקח את אשת המלך לאישה, וגם זה מחלוקת בין רבי יהודה ורבנן. אם מלך נושא על מנתו של מלך. אבל בואו נגיד על פי רבי יהודה שמלך נושא על מנתו של מלך, אז אם אדוניהו לקח אותה, משמע שאנחנו רואים אותו כמועמד למלכות וששאלת המלכות עדיין לא הוכרעה. ודאי בת שבע לא הייתה מעוניינת בזה, אבל בת שבע התייחסה אל אבישג כאל משרתת. ואם אדוניהו לוקח את המשרתת של המלך, אז מבחינתה זה דבר בהחלט טוב, כן? כלומר, אם אדוני הוא לוקח את המשרתת של המלך, אומר שהוא מכיר בעצמו כמשרת שלו, כלומר, כמישהו לא. ולכן היה לה בהחלט עניין לשדך את אבישג לאדוניה. שלמה הבין את מה שבת שבע לא הבינה, שבעם, בחוץ, הדברים מתפסים בצורה לגמרי אחרת. והוא הבין שיש כאן תחבולה כדי להגיד שהמאבק על המלכות עוד לא הוכרע, והוא ראה בזה המשך של המרד. והוא התנה עם אדוניהו לאל, שאם יהיה לבן חיל לא תיפול משערת ראשו ארצה, אבל אם לא, אז לא. כאן על פניו נראה שגם הסיפור הזה עם אבישג, גם התרגיל הזה, שותפים לו יואב ואביתר, כלומר שהם לא שותקים אלא שהם חלק מהתחבולה, כך זה נראה. הוא אומר שאני לא המלוכה כי הוא הכי גדול ממני ולא הוא לאביתר הכהן וליואב בן צרויה. וכאן שלמה מחליט לעשות סוף לכל העסק. אז כמו שקראנו, בניהו הורג את אדוניה, ואנחנו פסוק עבר. ולאביתר הכהן אמר המלך הנוטות לך על שדך, כי ישמע ותעתה. כלומר, אתה המשכת לשתף פעולה עם אדוניה. וביום הזה לא עמיתך, כי נסעת, הוא נקרא את כל הפסוק, לביתר, וכן אמר לך נתות לך לסדרה, כי ישמע ותעת, וביום הזה לא עמיתך, כי נסעת את ארון אדוני אלוהים לפני דוד אבי, וכי התענית בכל אשר יתענה אבי. והגר שלמה את אביתר, אני עוד כהן לאדוני, למלא דבר אדוני אשר דיבר על בית אלי בשילו. אמר, אביתר, גם אם הוא נמנה פה על המורדי במלכות, שלמה לא הורג אותו. הסיבה נאמרת כאן, כי נסעת את ארון השם אלוקים לפני דוד אבי, וכי התענית בכל אשר התענה אבי. אבל בואו נגיד, הסיבה הזאת מחפה על סיבה הרבה יותר עקרונית, למה לא להרוג את אביתר. סיבה הרבה יותר עקרונית, נחזור רגע לספר שמואל, הסיפור הזה הוא צרה צבועה, הסיפור הזה. הוא ממש צרה צבועה. זה בחלק מהדברים שאני ממש 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 לא מבין את דוד. אבל דיברנו על כל שאלת הגבעונים, וגם כאן יש לי צרה צבועה עם דוד, בעניין הזה. בואו נחיל לפרק אבד פסוק י"ח. זה אמצע עניין, אבל בשמואל א' כמובן. זה אמצע עניין, אבל נוכל להתקיד משם. היום אל המלך לדואג, סוב אתה ופגע בכהנים. ויסוב דואג הדומים, ויפגעו בכהנים, וימת ביום ההוא 85 איש נושא אפוד בת. ואת נוב עיר הכהנים יקרא לפי חרב. מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, ושור וחמור ועשה לפי חרב, ממש הסגנון של מלחמת המלך שבגללו והוא חסר על כל המרחם על האכזרים, סופו עשה אכזרי על רחמנים. וימלט בן אחד לאחימלך בן אחיתוב, אחימלך כמובן נהרג, הוא היה הכהן הגדול, וימלט בן אחד לאחימלך בן אחיתוב שמו אביתר ויברח אחרי דוד. ויגד אביתר לדוד כי הרג שאול את כהני אדוני. ויאמר דוד לאביתר, ידעתי ביום ההוא כי שם דואג האדומי כי הגד יגיד לשאול, אנוכי סבותי בכל נפש בית אביך. שבא איתי אל תירא, כאשר יבקש את נפשי, יבקש את נפשך כי משמרת אתה עמדי. מה נגיד על הסיפור? אני, ליבי אומר לי שכשנאמר על דוד לא תבנה בית פניי כי דמים רבים שפכת ארץ על פניי, העליתי כבר את האפשרות, שלא הכוונה לדמי האויבים, אלא לדמי אוריה, דמי אבנר ודמי המסע שהיו על דוד כיוון שלא הרג את יואב. ואני חושב שגם דמי נוב עיר הכהנים עומדים על ראשו של דוד. עומדים על ראשו של דוד. דוד אומר, אני ידעתי שדואג יגיד לשאול. אז איך לקחת את הסיכון הזה? לקחת את החרב, לקחת את לחם הפנים, שאלת בהשם, כן, כל הדברים אתה עשית כשידעת שזה יהיה הסוף. בואו נגיד שהוא רק אומר שיערתי, או חשבתי, או חששתי שזה יהיה הסוף. עדיין. אתה לקחת את כל הסיכונים האלה עליך. אז דמה שלא עביר הכהנים, נמצא לא רק על שאול, אלא נמצא גם על דוד. המחויבות של דוד לאביתר היא גדולה מכל מה שניתן לתאר. גדולה יותר מכל מה שניתן לתאר, וכאשר שלמה כאן לא הורג את אביתר, המחויבות הזאת נראית כל כך מתבקשת עם כוח העניין הזה שכל משפחתו של אביתר נהרגה, שיתכן שרק בגלל כבודו של דוד, שלמה איננו מזכיר את זה, אלא רק אומר, כי נשאת את ארון השם אלוקים לפני דוד אבי, וכי התענית בכל אשר התענית. כן, אבל המחויבות, כאמור, אמורה להיות הרבה יותר עמוקה. עדיין הסיפור הזה של העובדה שאביתר מפוטר כאן מן הכהונה הגדולה, היא בלתי מובנת. הסיפור הזה של שיתוף הפעולה עם אדוניה, הוא סיפור קטן, הוא לא סיפור גדול. וכאן הנביא אומר לנו שיש גם כאן התערבות מן הקדוש ברוך הוא שלא קשורה לכל הסכסוך בין שלמה לאביתר, אבל קשורה לדבר אחר. והגר שלמה את אביתר מיות כהן לאדוני למלא דבר אדוני אשר דיבר על בית אלי ושילו. כולם שוכרים את הנבואה המאוד קשה של איש האלוהים אל בית אלי ושילו, והנבואה שם הייתה מוצדקת מאוד. מה שעשו בני אלי זה דבר שלא יסולח ולא יחופר. חילול השם שהיה שם, שבגללו אנשים עזבו את המשכן והלכו גם אחרי עבודה זרה, אבל גם עצם חילול השם, שהכהנים שם לקחו את הכל לעצמם, ואשר ישכיבו את אנשים הצוות פתח אוהל מועד, ולא משנה מה כן קרה או מה כמעט קרה או מה בערך קרה. ועל זה שם אמר לי שהאלוהים אני אמיר באים וכדעתי את זרוחה ואת זרוע בית אביך למיות זקן לבטך. ואיש לא אחריד לך מאים מזבחי לחלות את עיניך ולהדיב את נפשך וכל מרבית ביתך ימות מאנשים. וזה לך האות שיבוא אל שני בניך את חופני ובנחס ביום אחד ימות ושניהם. מותם של חופני ובנחס זה רק האות, זה לא העונש. מרכז העונש הוא כנראה מותם של כל כהני נוב. מדובר שם על מאות אנשים. 85 איש נושא אפוד בד עם כל בני משפחותיהם. כולם מבית אלי. ושם כולם נרצחו על ידי דואג האדומי. וזה היה כנראה העונש, והעונש ממשיך. ועומד ומגיע עד כאן. שגם היחיד ששרד משם ונמלט, גם כן לא יהיה כהן בבית השם. ערב הקמת בית המקדש הוא מסולק אל שדהו. העונש כנראה ממשיך הלאה. הגמרא מספרת לנו על אביי ועל רבה, ושניהם היו מבית אלי, ושניהם סבלו את כל חייהם, היו מתו בקיצור ימים. בירושלמי מספר על שני המוראים שהיו מבית אלי ושלא הזדמנה בגלל זה אפשרות לרבי יוחנן לסמוך אותם, ושניהם היו סנדלרים באיזה שוק של זונות. תראו ממה אנשים היו צריכים להתפרנס ולא היו מרימים את העיניים שלהם להסתכל באנשים, והיו הזונות נשבעות בשמם, כן, בגלל שהיו באמת שני אנשים קדושים. אבל תראו ממה היו אנשים צריכים להתפרנס, וגם הם היו מבית אלי. נגע אולי רק בסיפור אחד כאן, והוא נדמה לי חשוב לנו לצורך העניין. נפתח רגע בירמיהו פרק א', פסוק ד'. ראי דבר אדוני אליי לאמור, בטרם צורחה ובטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם מקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. הרד"ק כבר התחבב בשאלה,
נשמע עניין לקדוש ברוך הוא לבחור מישהו עוד לפני שנולד להיות נביא.
היינו מצפים נביא שאנשים יוולדו ויגדלו, ואנשים שינהגו בקדושה ובטהרה ובדבקות בהשם, אז אחד מהם הקדוש ברוך הוא יבחר להיות נביא. מה המשמעות שהקדוש ברוך הוא בוחר נביא כשהוא עדיין לא נולד? הענק מביא את הפירוש של אביו, שהטיפה שממנה הוא נולד, אביו של ירמיהו הזריע אותו במחשבות קדושות וכו'. לא יודע, אין לי מוטיבציה כל כך ללכת למקומות האלה. מה בדיוק קרה שם במיטה? אני רוצה להציע מה זה בטרם צורך ובטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם יקדשתיך. נבואה מאוד 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 מרכזית בירמיהו, ואני חושב כולם יודעים זה בפרק ז', לפי אחר כך גם בפרק כ"ו. פרק ז', פסוק ג'. כבר אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, היטיבו דרכם עליכם והשכנה אתכם במקום הזה. שימו לב למילה והשכנה. אל תפתחו לכם את דברי השקר לאמור, יחל אדוני, יחל אדוני, יחל אדוני המה, כי מיטב תטיבו דרכם את מערכם, אם עשו תעשו משפט בין איש ובין רעהו. גר יתום אלמנה לא תעשוקו בדם נקי, אל תשפכו במקום הזה ואחרי אלוהים אתכם לא תלכו לרע לכם, ושיקנתי, עוד פעם, ושיקנתי אתכם במקום הזה, אשר נתתי לעבודכם למין עולם ועד עולם. מי אתם בוטחים לכם על דברי השקר, לביתי אוהיל, הגנוב, רצוח ונאוב, ישבל השקר וכתר לבעל, והלוך אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם, ואתם ועמדתם לפני בבית אשר נקרא זה, שנקרא שמי עליו, ואמרתם, ניצלנו למען עשות את כל התועבות האלה. המערת פריצים היה הבית הזה אשר נקרא שמי עליו בעיניכם, גם אנוכי נראה, ראיתי נראה בדרניים. לכו נא אל מקומי אשר בשילו, אשר שיקנתי שמי שם בראשונה, ראו את אשר עשיתי לו מפני רעת עמי ישראל. מתי אנו עושתכם כל המעשים עלינו, מדרה ודבר אליכם, אשכם ודבר ולא שמעתם, ויקרא אתכם ולא עניתם. ועשיתי לבית הזה אשר נקרא שמי עליו אשר אתם בוטחים בו ולמקום אשר נתתי לכם ולעבודכם כאשר עשיתי לשילו. השלחתי אתכם על פנה כאשר השלחתי את כל אחיכם את כל זרע אפרים פרק כ"ו. יש שם פירוט של העניין הזה שתופסים אותו בעקבות העניין הזה ודנים אותו למוות. כן, על כך שהוא דימה את הבית לשילו. שוב, כל נביא יכול לדמות את הבית לשילו, ויש כמובן היגיון. אם נוהגים בבית המקדש הזה גנוב, רצוח ונאוף, ובאים לבית המקדש, כלומר משהו כמו מעשיהם של בני אלי, שגם נמצאים במשכן וגם עושים מעשים שאין לעשותם, אז באמת גורלו של הבית יהיה כמו, כמו גורל שילו. זה דבר שקדוש ברוך הוא יכול לשים לפי של כל נביא. אבל אני חושב שכאן זה מקבל משמעות כפולה ומקופלת. נזכיר את הפסוק הראשון, דברי מאיהו בן חלקיהו מהכהנים אשר בענתות. שוב, אנשים היו גרים על פי משפחות. אני חושב שלא יקשה עלינו לקבל את ההנחה שירמיהו הוא מזרעו של אביתר, שאומר לו כאן המלך, ענתות לך אל שדך. ירמיהו משפחתו של אביתר, מי שקצת מכיר את ספר ירמיהו, רואה את ירמיהו האיש הרדוף והמבוזה והקרוע והעני זה שלא נותנים לו להיכנס למקדש וכל הדברים האלה. ובא איש מזרע בית אלי ואומר להם, אתם רואים אותי? תסתכלו עליי טוב. אני נושא על גבי את הקללה שנאמרה על ידי איש האלוהים לבית אלי. תזכרו ותראו על מה חרב המשכן ועל מה חרב בית הכהונה הזה. תסתכלו עליי ותראו איך אני נראה ותדעו לכם. ככה יהיה גם בבית המקדש. זה משהו. אנחנו לא לומדים עכשיו לירמיהו, אבל אילו היינו לומדים לירמיהו, אני עשיתי עושה לכם את החשבון. הנבואה הזאת נאמרה בשנת 369 לבניין המקדש. משכן שילו עמד 369 שנים. אמר, הוא אומר את זה ממש בשנה שמזכירה מאוד את שנת חורבן שילו. והוא מזרע אביתר, כלומר מבית אלי, אומר את הנבואה הזאת וההתראה הזאת של בית אלי, שהיא כל כך חשובה, כל כך קריטית, גם במקדש, גם במקדש ראשון וגם במקדש שני. הרי ההתראה הזאת עומדת וממשיכה אחר כך דורות רבים, ומגיעה כאמור אפילו עד ימי האמוראים. לזכור שהמקדש והמשכן אינם מהווים בשום פנים ואופן עיר מקלט למי שחושב שהוא יעבוד את השם במשכן ויחד עם זה יעשה את כל התועבות שבעולם. זה פחות או יותר כאן הסיפור של אביתר. נרוץ את הסיפור של יואב. השמועה בעד יואב, יואב נטע אחרי אדוניה ואחרי אבשלום לא נטע. ויהנו יואב אל אוהל אדוני ויחזק בקרבות המזבח. ובין המלך שלמה גינש יואב אל אוהל אדוני מן עץ המזבח וישלח שלמה את בניהו בן יהודה לאמור הולך פקע בו. ויבוא בניהו אל אוהל אדוני ואומר אליו כה אמר המלך צא ויאמר לו כי פעמוד וישב. ויאמר את המלך דבר לאמור כה דיבר יואב וכהנה. נקראנו את הרם? כן, קראנו. מה? אז בעצם עשינו פה את כל העבודה. וכאן רק אולי נגיד דבר אחד ולא עוד. היה לבנייהו בן יהוידע ויפגע בו וימיתו ויקבר בביתו במדבר. דבר אחד אני רק אומר כאן בעניין הזה. מותם של אבנר והמסע זה היה לא רק רצח, זה היה משהו הרבה יותר מרצח. אולי גם את זה הזכרנו. אני מסתכל בפסוקים, שמואל ב' פרק ג', פסוק כ"ז, וישוב אבנר חברון, ויתר יואב אל תוך השער לדבר איתו בשלי, ויכהו שם החומש וימות בדם הסלע אחיו. עוד יותר בולט, אבל סיפור מאוד דומה אצל המסע, פרק כ' פסוק ט', ויאמר יואב למסע, שלום אתה אחיו, ותוך איזה יד ימין יואב בזקן המסע לנשוק לו. המסע לא נשמע בחרב אשר ביד יואב, ויקר ובא אל החומש וישפוך מאב ארצה ולא שנה לו וימות. יואב אבישי אחיו רדיו הרי שבע בן בכי. זה ממש מה שנאמר, בפיו שלום את רעהו ידבר ובקרבו ישים רבו. גם אצל אבנר לקח איתו לכאורה לשיחה, לדבר איתו בצורה מסוימת. חז"ל נותנים לנו גם כאן ציור שהדגים לו איך יבמה קדימת חולצת, כלומר היה באיזשהו מין מצב כזה עם שתי ידיים וחוסר שווי משקל. ויואב ניצל את זה והיכה אותו. זה הפשט הפשוט של וכי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה. זה הרגע בעורמה. זה ממש בפיו שלום את רעהו ידבר ובקרבו ישים רבו. ואדם עושה את הדברים בעורמה, ועל זה נאמר מאימיס בכי תקחנו למות. וזה בדיוק מה שקרה כאן, שיואב נלקח למות מעל המזבח, ושם ממש באוהל השם. זהו, ויפגע בו ויקבר בביתו במדבר. זה לא אומרים כאן שביתו היה כמדבר, כלומר שהיה מסורכים גדול, אבל בכל אופן קיבל את עונשו. הייתן המלך בני אוהב ונתב תחתיו על הצבא, ואת צדוק הכהן נתן המלך תחת אביתר. שוב נזכיר בשתי מילים את היחס בין צדוק לבין אביתר. נציץ רגע בדברי הימים, בדברי הימים א' פרק ה', את נתחיל פסוק כ"ט. ובני אמרם אהרון ומשה ומרים, ובני אהרון נדב ואביהו אלעזר ואיתמר. אלעזר הוליד את פנחס, פנחס הוליד את אבישוע, ואבישוע הוליד את בוקי, ובוקי הוליד את עוזי, ועוזי הוליד את זרחיה, וזרחיה הוליד את מריות, ומריות הוליד את אמריה, ואמריה הוליד את אחיתוב, ואחיתוב הוליד את צדוק, וצדוק הוליד את אחימעץ. זה צדוק שלנו, צדוק בן אחיתוב הכהן. הוא מזרעו של פנחס, ומקיים את מה שנאמר בפשוטו, לכן אמור, הנני נותן לו את ברית שלום, והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם. אבן עזרא מסביר שהכוונה ברית כהונת עולם לכהונה הגדולה, וצדוק ממשיך אם כן את זרע פנחס. אלי, זה מופיע לנו בהמשך בדברי הימים, היה מבני איתמר. פנחס, הוא כמובן פנחס בן אלעזר. בואו נסתכל בפרק כ"ד בדברי הימים א'. לבני אהרון מחלקותם, בני אהרון נדב ואביהו אלעזר ואיתמר, והם עוד נדב ואביהו לפני אביהם, ובנים לא היו להם, ויכהנו אלעזר ואיתמר. ויחלקם דוד וצדוק מן בני אלעזר, ואחימלך מן בני איתמר לפקודתם בעבודתם. כלומר, אחימלך הוא בימי דוד, אבל אחימלך הוא הרי מבית אלי, זה מופיע לנו במפורש הדברים האלה, בספר שמואל, ובית אלי הוא מזרע איתמר. הכהונה הגדולה אמנם ניתנה לאלעזר, גם אלעזר החליף את אהרון ככהן גדול, וגם לפנחס ניתנה ברית הכהונה הגדולה. אבל כל הדבר הזה התחלף איפשהו ביתו של איתמר, ועל פי הדרך הפשוטה נראה שזה קשור לפרשת פילגש בגבעה, גם חז"ל קשרו את זה לזה. בואו לא ניתן כרגע פירוט, אבל שם היו מחדלים גדולים מאוד של הכהונה הגדולה, ועצם העובדה שביומיים הראשונים ההורים וטובים כשלו מביע את זה, ושם פנחס הודח מן הכהונה הגדולה. חזרנו מן לפנים השם עמו, כלומר שפעם השם עמו ושרה מעליו רוח השם, ואז ניתנה הכהונה לבית אלי. בית אלי הפסידו את הכהונה כמובן מכוח בני אלי, ואז יש שני כהנים, אביתר וצדוק, שניהם הרי נושאים את ארון השם, וכאן כשאביתר הולך אל שדהו הרי נותר רק צדוק, והכהונה הגדולה חוזרת אם כן לבני פנחס ולכל מה שבעקבות העניין הזה. זה ממשיך בעצם עד סוף ימי הבית, יש שם רשימה של כל הכהנים הגדולים עד יהוצדק, שהוא אביו של יהושע בן יהוצדק, שהיה הכהן הגדול בבית השני. ואחר כך יש לנו במקומות אחרים, יש לנו הרשימה שהולכת מיהושע בן יהוצדק עד בני בניו, עד להיכן שהדבר הזה מגיע. מכל מקום, כאן הוא ניתן תמירתו, וזה בעצם, אנחנו מסיימים את סיפור ההמלכה של שלמה. למדנו מקודם את שמעים, ואנחנו מגיעים עד והממלכה נכונה ביד שלמה, כלומר כל המתנגדים כבר אינם, ועכשיו בעצם שלמה מלך גמור. מתחילים כן פרק ג'. והתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח את בת פרעה ויביאה אל עיר דוד, עד כלותו לבנות את ביתו ואת בית אביו ולחמת ירושלים סביב, רק העם מזבחים בבמות, כי לא נבנה בית לשם אדוני עד הימים האלה. ויהב שלמה את אדוני ללכת בחוקות דוד אביו, רק בבמות הוא מסבך ומקטיר, וילך המלך גבעון לזבוח שם, כי היא הבמה הגדולה, אלף עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא. כן, ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים ויקח את בת פרעה. אני רוצה שנשים לב ללשון המקרא. איש לא מתחתן עם אישה. כן? אדם מתחתן עם חותנו, כלומר עם אבי האישה. הוא לוקח את האישה. איך הוא לוקח את האישה? כמו שכתוב, את ביתי נתתי לאיש הזה. כלומר, האב נותן את הבת לחתן, ובכך החתן והחותן מתחתנים. אבי האישה בדרך כלל לא נקרא חותן, הוא נקרא חם, כן? חם וחמות. כן? לא אבי האישה, לא. הפוך, אני מכוון, אבי הבעל. אבי הבעל נקרא חם, כן? אל חמיה ואל אישה, כן? או במקומות אחרים שזה מופיע לנו. כיוון שהוא בעצם לא חלק מהחתונה, כן? אין משמעות להיות האבא של החתן. משמעות, נתן את הצ'ק, אבל לא... אין משמעות אמיתית בזה. והחתן מתחתן עם החותן, והוא לוקח את ביתו. זה מה שקורה כאן, וגיע אליה דוד, עד קלותו לבנו את ביתו, ואת השם את חומת ירושלים, שאז הוא הכניס אותה ממש פנימה. איפה בדיוק גר הבת פרעו, זה נושא שיעסיק אותנו. כן, היא גרה בכל מיני מקומות. עיר דוד זה רק אחת התחנות, היו גם תחנות אחרות. נאמר כאן, רק העם מזבחים בבמות, כי לא נמנה בית לשם השם עד הימים ההם. צריכים לזכור שאין בזה איסור. זה לא כמו שיאמר על המלכים האחרים, רק הבמות לא שרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. שכתוב, בזמן שהמקדש קיים, רק הבמות עושה הודעה מזבחים וקטרים בבמות, זה אמנם נזכר כאיזשהו איסור קטן, אבל זה איסור שהוא בקרת. כן, זה שחוטי חוט. כאן עדיין מותר להקטיר בבמות, גם בבמה הגדולה וגם בבמה קטנה, מכיוון שהמשכן כבר חרב, והמקדש עדיין לא קם. וזה כתוב כאן במפורש, ולכן זה מותר. אבל ניתן ללמוד מההסתייגות של הנביא שזה לא ראוי. כלומר, לא היה ראוי לזבח בבמות. בפשטות הכוונה לבמות הקטנות. והייתה אז במה גדולה, שבה באמת היה ראוי לזבח, וזה מה שמופיע כאן, והלך מלך גבעון על לזבוח שם, כי הבמה הגדולה, אלף עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא. כמה מילים על המושג במה גדולה ובמה קטנה, כל זה מופיע לנו בפרוטרוט, מי שרוצה לעיין, פרק מעניין וקל, פרק י' במסכת סבכים, במשנה. כן. כדאי ללמוד אותו ולראות, אין שם בדיוק את כל תולדות, גלגול, איסור במות, היתר במות. במה קטנה, במה זה בעצם מזבח. במה קטנה זה במה שכל אדם יכול להקים בחצרו. הוא יכול לסבוח שם ולזרוק את הדם בעולות ושלמים ובכל הדברים האלה. אי אפשר להקריב בבמה קטנה קורבנות ציבור, שזה היה כמובן עיקר הקורבנות. גם לא פסח. כן? זה אפשר להקריב רק בבמה גדולה. הבמה גדולה הייתה אחת. ונגדיר מה זה במה גדולה, נלך אולי לדברי עמי ב' פרק א', שם מופיע הסיפור שלנו כאן, אבל קצת יותר בפרוטרוט. דברי עמי ב' פרק א', פסוק ג', אולי נתחיל פסוק ב'. ויאמר שלמה לכל ישראל, שרי אלפים והמאות ולשופטים ולכל נשיא, לכל ישראל ראשי האבות. וילכו שלמה וכל הקהל עמו, כלומר כל העם מגיע בעצם, או כל נציגי העם, וילכו שלמה וכל הקהל עמו לבמה אשר בגבעון, כי שם היה אוהל מועד האלוהים אשר עשה משה עבד אדוני במדבר. אבל אוהל האלוהים העלה דוד מקריית יערים, בה הכין לו דוד, כי נתן לו אוהל בירושלים. ומזבח הנחושת, אשר עשה בצלאל מנורים ונחום, שם לפני משכן אדוני וידרשהו שלמה והקהל. והיה שלמה שם על מזבח הנחושת, לפני אדוני אשר לאוהל מועד, והיה עליו עולות א'. כלומר, במה גדולה, ואנחנו מכירים שתיים כאלה, אחת הבמה שהייתה בנוב, ושם בעצם כשמשכן השם שם נהרס, אז הבמה גלתה לגבעון. גבעון נמצאת מצפון לנבי סמואל.
קצת מצפון למזמואל, יש לנו גם שרידים של כל מיני מפעלים חשובים שהיו אז במקום הזה. היום כבר לא מטיילים שם, אני עוד יעלתי שם ויש שם בהחלט דברים חשובים. אבל שם הייתה הבמה הגדולה, שהבמה הגדולה זה בעצם המשקה, זה מה שכתוב כאן. אוהל מועד האלוהים אשר עשה משה עבד השם במדבר. ושם היה המזבח שעשה בצלאל בן אורי בן חור. כלומר, הכל היה שם חוץ מדבר אחד. מה לא היה שם? אהרון. ולכן זה נקרא במה וזה לא נקרא משכן. כיוון שמה שמייחד את המשכן ואת המקדש, וגם את הלכותיהם, מה שמייחד אותם זה העובדה שהמזבח נמצא לפני אהרון השם. ואילו בנור ובגבעון המזבח לא היה לפני אהרון השם, אהרון השם עושה אחרי חורבן שילה, זה מסלול שונה לגמרי מהמסלול של המשכן. מסלול של המשכן אחרי חורבן שילה זה נור וגבעון, וכמובן אחר כך לבית המקדש בירושלים. המסלול של אהרון השם הוא שונה לגמרי. אהרון מגיע לארץ פלישתים ושם הוא מסתובב בין גת, בין גת, אשדוד, עקרון, ומשם הוא עולה לבית שמש, גם שם זה לא עובד, ומשם הוא עולה לקריית יערים, לבית אבינדב אשר בגבעה, ובקריית יערים הוא נמצא עד ששלמה מעלה אותו לירושלים, בתחילה לבית עובד אדום הגיטי, ואחר כך מביא אותו לעיר דוד. אבל זה מסלול אחר, זה מסלול של המשכן, והמשכן, אם כן, בלא שהמזבח עומד מול ארון השם, זה רק בגדר במה ולא יותר, עם כל המגבלות של במה, אבל זאת במה שניתן להקריב עליה קורבנות ציבור. ולעניין שלנו, לשם עולה שלמה, וזה בהחלט נראה ראוי, מה שכתוב רק כאן, הכוונה לבמות הקטנות, אף על פי שכאמור, על פי ההלכה זה מותר. אני אומר, זה קצת מוזר, זה קצת שם את ההלכה הנבואית מול ההלכה שחכמים הנחילו לנו, הוא שם אותם באור קצת שונה, כאן באופן מאוד מאוד בולט. מצד אחד, בואו נגיד, על פי ההלכה המקובלת בידינו, אתה הנביא, מה אתה מסתייג מהבמות? זה בסדר. הוא אומר, רק הארץ הבכי בבמות. הוא אומר, זה לא בסדר. מצד שני, אחרי שנבנה המקדש, אז במות זה איסור חמור מאוד, זה איסור קרה. ולמות זאת הנביאים אומרים, רק הבמות לא זרו, ויעס הישר בעיני השם. רק הבמות לא זרו, אדם הסבכים ומקטרים בבמות. בסך הכל הסגנון הנבואים, על במות לפני הקמת המקדש, רק הם זוכים בבמות, ועל במות אחרי הקמת המקדש, הוא סגנון דומה. כלומר, הוא רואה בזה חטא, אבל חטא לא גדול. ועוד, שאם אנחנו לוקחים על פי ההלכה הנקוטה בידינו מן החכמים, אז לפני כן זה בכלל לא חטא, ואחרי כן זה חטא חמור מאוד. כלומר, אנחנו יכולים פה לראות איזשהו הבדל, הבדל שניתן להסביר אותו.